יותר גרוע?
יהיה יותר גרוע גם. Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two.
אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי, מה שכרוך בכאן תרבות, וכרגיל בימי שני איתנו פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, שבכל שבוע מוסיפה ספר למדף הספרים המומלץ לילדים ונוער, המדף של זוהר אנחנו קוראים לזה. היום אנחנו עוזבים את סדרת היתומות שלנו ועוברים לכמה מפגשים שעסקו בקלאסיקות עבריות, ניסים ונפלאות של לאה גולדברג, הראשון על הפרק היום. שלום לפרופסור זוהר שביט.
שלום, שלום.
איזה כיף לך שקראת שוב את ניסים ונפלאות.
אין לך מושג איזה כיף. האמת היא שזה הייתה לי, אני מוכרחה להודות שזה הייתה הפתעה בלתי רגילה. בכל זאת, הספר הופיע לראשונה בהמשכים מעל דפי דבר לילדים בשנת 1938.
כן.
עברו יותר מ-80 שנה מאז שהוא נכתב, ואני הרגשתי שאני זוכה בחוויית קריאה בלתי רגילה, באמת, אפשר לראות את הספר הזה כמעט כנש, כי גם היום הוא נקרא כספר נפלא ועדכני, כאילו לא חלפו כל כך הרבה שנים מאז שהוא פורסם לראשונה. עכשיו, הספר הזה עבר כמה גלגולים. הוא תחילה הופיע ב-38 כסיפור בהמשכים, וב-1954, לאחר הקמת המדינה, הוא ראה אור בנוסח אחר כספר, ואז ב-1979 הוא הודפס שוב מחדש, ולמרבה השמחה, ספריית פולין והקיבוץ למאוחד החליטו להוציא אותו לאור מחדש ב-2015, בעיצוב מאוד מחודש ומאוד מזמין, עם האיורים רבי הקסם של מישל קישקה, וגם הוסיפו לזה אחרי דבר מאלפת מאת גדעון טיקוצקי. בקיצור, ממש מתנה.
איך את מסבירה את זה שבעצם היום, את קוראת את זה היום, כאילו נכתב היום?
אני אגיד לך, אני גם על זה חשבתי. יש מילה אחת, והמילה היא כישרון.
כן, לאה זה גולדברג. מה שהיה ללאה גולדברג, ללא ספק.
כן.
זה, אין, היה לה כישרון כתיבה בלתי רגיל, בעיקר לילדים, והמוזיקליות של הטקסט והזרימה שלו היא פשוט בלתי רגילה. גם הדמויות, היא בנתה בניסים ונפלאות, דמויות מאוד מרתקות ומאוד מיוחדות. גם קוף הוא דמות מאוד מיוחדת ולא שגרתית, ולמרות שאנחנו גם נקרא את נחום גוטמן ונראה שגם הוא יש לו חיות שלו, אבל פה בקוף הזה יש משהו מתוק בצורה בלתי רגילה, וגם הדמות של נשים שהיא בלתי, היא יוצאת דופן גם בגלל הבחירה בה, אנחנו מיד נדבר על החצרה האחורית של תל אביב, וגם בגלל שהיא דמות קלומה שפשוט גואלים אותה.
אז כשלאה גולדברג התחילה לכתוב את ניסים הנפלאות, היא בעצם הייתה בחורה צעירה, נכון?
היא הייתה בחורה צעירה, אבל כן, ממש בשנות ה-20 לחייה, ולמרות זאת היא הפכה את המספרת לאישה סקנה ובודדה לדודה של שומיש, וככה הייתה גולדברג, היא הייתה דודה של אף אחד, ובו בזמן גם דודה של כולם. באמת סיפור חיים די עצוב, היא נכון. נפטרה בגיל מאוד צעיר. היא נולדה ב-1911 בקוניגסברג שבפרוסיה המזרחית, והיא גדלה בקובנה, שהפכה מאוחר יותר לבירת ליטא. בקובנה היא כבר הייתה חלק מחבורת פתח, לחבורה של המשוררים העברים המודרניסטים בליטא, שהייתה מעין שלוחה של חבורת כתובים בארץ, ושהייתה לנו הזדמנות לדבר עליה ועל מעמדה בחבורה הזאת, בתוכנית שאתם הקדשתם לישראל זמורה.
נכון.
עכשיו, היא לא נשאה מעולם ולא היו לה ילדים. לעומת זאת, היא הייתה ללא ספק האדם המשכיל ביותר בחבורה הזאת. היא למדה באוניברסיטת בון בלשנות שמית, והיא כתבה את עבודת הדוקטור שלה, תשבו יישובים על הכיסא, על התרגום השומרוני לתורה, עיון במקורותיו לפי כתבי היד.
וואה.
זה דוקטורט שדרש רכישה של הרבה מאוד מיומנויות, והפרופסור שהנחה אותה בעבודה, פרופסור פאול ארנס קאלה, שהקים את החוג לשפות המזרח באוניברסיטת בון, שווה בעצמו יותר מתוכנית רדיו אחת, הוא גם הגן עליה, ובעצמו בסוף נאלץ לעזוב את גרמניה מפני שהוא נרדף על ידי הנאצים.
אני מסמנת לעצמי את הפרופסור הזה. אני מסמנת לעצמי את הפרופסור הזה כדי לדבר עליו איזה יום. אוקיי. אז היא עלתה לארץ ב-1935.
כבר כדוקטור לאה גולדברג, והיא עלתה בסרטיפיקט משותף עם שמעון גן, כך קראו לו גן, שהיא נישאה לו בנישואים פיקטיביים. ואז היא הייתה כבר חלק מהחבורה, והיא הייתה מאוד פעילה בה, היא נמנתה עם עורכי דבר לילדים, אבל היא התפרנסה גם מכתיבה בעיתונים, בעיקר דבר לילדים, על המשמר, משמר לילדים, והיא ערכה בספריית פועלים את סדרת ספרי המקורים, וכך הפכה לקובעת המרכזית בספרות הילדים העברית. אבל היא לא השתפקה בזה, היא הייתה בעצם אשת אשכולות, היא שלטה בשפות רבות, היא הייתה פרופסור באוניברסיטה העברית וראשת החוג לספרות כללית והשוואתית, ואני הכרתי תלמידים שלמדו אצלה וממש הריצו אותה. היא הייתה סופרת למבוגרים לילדים, לילדים היא כתבה כמה מהקלאסיקות החשובות ביותר, וביניהם דירה להשכיר ומה עושות על האיילות, שאני חושבת שגם יעלו על המדף שלנו.
כן, חובה.
כתבה גם כמה ספרים למבוגרים פחות מוכרים. היא נראה גם ספרי ילדים, והיא תרגמה הרבה מאוד קלאסיקות, ביניהם מלחמה ושלום, ובית ספר לנשים של מולייר, ונאורי המלך הנרי הרביעי של היינריש מל, זאת אומרת, היא תרגמה מרוסית, מצרפתית ומגרמנית. למרות כל זאת, ולמרות המכלול העצום של היצירה שלה, היא לא זכתה בחייה להכרה שהייתה ראויה לה, בוודאי לא כמו זו שזכו לה חבריה נתן אלתרמן ואברהם שלונסקי. זמן קצר לפני מותה עוד הספיקו לבשר לה שהיא זכתה בפרס ישראל, אבל כבר אמא שלה קיבלה אותו בשמה. ודווקא לאחר מותה המוקדם בגיל 58 היא זכתה להכרה. ספרי הילדים שלה ושיריה הונחנו וזכו לפופולריות רבה, והיא הונצחה במקומות שונים בארץ ובעולם, ואפילו על השטר של 100 שקלים.
נכון. אני לא הייתי גם מודעת כל כך לזה שבעצם היא לא הייתה, היא לא זכתה להכרה בעודה בחייה.
ממש לא.
זה מצער.
היא לא הכרה שהיא ראויה לה.
כן.
הסיפור אומר שכששלונסקי ערך לה את... את התרגום למלחמה ושלום, היא כמעט חטפה את כיף לב. הם מאוד זלזלו באנשי החבורה. ורואים את זה ביומן למורה. היא בוודאי לא זכתה להכרה שהיא הייתה ראויה לה. והיא בכלל, אני חושבת, היו לה חיים עצובים. היא מאוד הייתה מיודדת עם אברהם זונה, בן יצחק. אני לא יודעת אם היה שם רומן או לא היה שם רומן. לא הייתה הרבה אהבה בחיים שלה. לא היו לה הרבה חברים, לא היו לה ילדים. היא הייתה אדם מאוד בודד. אני חושבת שאם נוכל לשמוע אותה קוראת בקול את אחד מהמוכרים בשיריה, ארץ אהבתי, נוכל לשמוע את העצב הזה.
כן. בבקשה.
בארץ אהבתי השקט פורח, בארץ אהבתי מחכים לאורח. שבע עלמות, שבע אמהות, שבע קלות בשער. בארץ אהבתי על הצריח דגל, אל ארץ אהבתי יבוא עולה רגל. בשעה טובה, בשעה ברוכה, בשעה משכיחה כל צער. אך מי עיני נשר לו ויראנו, מי לב חכם לו ויקרנו, מי לא יתאה, מי לא ישגה.
אולי נשמע גם את רוחמה רז, שרה, קצת, שרה את אותו שיר, זה סגנון אחר.
בארץ אהבתי השקד הפורח, בארץ אהבתי מחכים לאורח.
שבע עולמות, שבע אימהות, שבע קלות בשער.
אבל בוא נחזור לניסים ונפלאות.
אוקיי, אז תראו, את שאלת קודם, איך אני מסבירה את חיי הנצח של הספרים שלה. אז דיברנו על הדמויות, אבל גם היכולת שלה לבנות מתח. תראו, קוראים את ניסים ונפלאות, וכל הזמן נמצאים במתח מה יקרה ומה יקרה עם ניסים, ואם הם יצליחו במופע הקרקס שלהם, ומה יהיה עם נפלאות, ומה בכלל יעלה בגורלו של הילד שחי באמת בתנאים כל כך קשים. וגם היא ידעה לתת למספר את עצמה ולכל אחת מהדמויות כל ייחודי. אנחנו ממש רואים את ניסים מול העיניים מנסה לחכות את צ'רלי צ'פלין. זה דבר נפלא. זאת אומרת, זה ספר שיש לו איכויות של סרט. אז כמו שאמרנו, במרכז הספר הזה עומדות שתי דמויות, הדמות של הילד ניסים והקוף נפלאות וכל מה שסובב אותם. והמספרת פוגשת את כל אחד מהגיבורים באותו יום ממש. את נפלאות הקוף שהלך לאיבוד, ואת ניסים, ילד עני, יתום מאביו, אפופו יתומים. כן. אנחנו לא נתפטר מהם גם בספרים הבאים שנקרא של הספרות העברית. אמא שלו נפצעה באמת בבית המעסיקה שלה, והוא זה שצריך לטפל באח הקטן שלו, ולדאוג לפרנס את שניהם ממכירת סוחי נעליים. ואז אנחנו שואלים את עצמנו איך זה יכול להיות. זה שנת 38 ואחר כך זה שנת 54. אז באמת ברקע הספר נמצאים שולי החברה הארץ ישראלית, ילדי ההפקר ששוטטו ברחובות תל אביב. וניסים הוא אחד מילדי ההפקר האלה שתוארו יפה מאוד בספרה של תמי רזי. ומתברר שהם דובר בעשרות אם לא מאות ילדים שחיו בחצר האחורית של הכרך הנוצק, שבה היו דלות ועוני וזוהמה ופשיעה. והם התגלגלו חסרי בית בגינות ציבוריות וקיפצו נדבות, או עסקו במסחר זעיר, או עבדו כמוכרי עיתונים ומצחצחי נעליים, וחלק מהם מהר מאוד אחר כך הפך לפושעים. לא ניסים שהוא מההתחלה אומר, אני לא רוצה נדבות ואני לא רוצה מתנות, אני רוצה לעבוד תמונת תמורת העבודה שלי.
כן.
עכשיו, נתן אלתרמן כתב על השיר הזה, אולי נוכל לשמוע אותו בסיום התוכנית, את השיר שלו ילדי ההפקר לתוכנית של תיאטרון המטאטא שהוצגה ב-34. מאיה, את מוכנה לקרוא את שלוש השורות?
חצי גרוש, שרוכי נעליים ושלושה מיל עיתונים. היום, היום, תקענו רק עיניים, מחר נלמד לתקוע סכינים.
אז זה הסיפור של ילדי ההפקר הזה, ובעצם ניסים ונפלאות מתאר את ההחלצות של ניסים מהיותו ילד הפקר. עכשיו זה קורה כשהמספרת מזמינה אותו ואת אחיו הצעיר לשעות בבית שלה עד שהאימם תחלים. הם שניהם נכנסים לחייה בשערה וממלאים את הבית הבודד באהבה בעניין ובצחוק, עד שלבסוף נמצא להם בית קבע אצל הבעלים המקוריים של נפלאות, הדוקטור כלום בראש. עכשיו, התאווה הזאת של הספרות הישראלית, אנחנו נתקל בזה גם בספרים הבאים, לגיבורים יקים, תחזור שוב ושוב. הם תמיד דמויות קנטריות, תמיד הם מביאים את התרבות המערבית, והם כמעט תמיד אנשים מאוד נדיבים, עם הרבה מאוד השכלה. עכשיו, הדוקטור כלום בראש, נכתב מנקודת מבט אמפתית וחומלת, על ילדי ההפקר ועל הקוף הקטן, העובד שנשות הבניין טוענות שהוא נושך ויש לו כלבת, ועל דוקטור כלום בראש ששחל את בנו. והדמות של המספרת כמעט מעוררת חמלה. זאת אישה מוזרה ובודדה, סקנה שחסרות לה שתי השיניים הקדמיות, לא הבנתי למה לא מתקנים את זה. והקקטוסים שהיא מגדלת הם חבריה הטובים, אפשר להתיידד איתה, ולפעמים אפילו ללגלג עליה, אבל היא זו שמאוד רע לפערי המעמדות, וכואבת אותם, ולחוסר ההוגנות של החיים, ולטעמה המר של הבדידות. ובצד התורים הקצרים והנדרים של תל אביב, תל אביב, העיר הלבנה, הספר מציג ראייה מאוד מפוקחת של אנשים שחיים בצדי החברה, ושל התאום הפעורה בין המעמדות. זה לא דבר חדש מתברר, וזה לא, ואולי הכאב שלאה גולדברג מתארת קיים עד היום, המספרת עומדת על הגג עם הקוף נפלאות, ואז היא אומרת, מאיה, את יכולה לקרוא?
הבית היטב נפלאות, הבית הוא ראה, אמרתי, הנה זו עירי האהובה, לבנת הבתים, הנה זה הים הכחול והגדול, השם לגבול, ושם היודע אתה נפלאות, למה שונים כל כך בעיר הזאת חייהם של בני אדם? הנה, לגברת מה בכך, יש עוזי, ולדודה יוכבת יש יעקובלה ומרים, ואני דודה של שום איש ואין לי איש. הנה מרים ועוזי ויעקובלה, הכל ניתן להם. בסתיו, בחורף ובאביב, הם לומדים בגן ובבית הספר, ובקיץ רוחצים בים הכחול הזה ומשחקים כאהבת נפשם. האוכל בא על שולחנם בשעתו, ומיטה חמה ונוחה מוצעת להם בלילה. ואילו ניסים, ניסים שחור העיניים, מתרוצץ ברחובות ומוכר את צרוכיו, ולחמות צער ואימו חולה, ואחיו הקטן עזוב לנפשו, ויחיה מכה אותו. הטוב הדבר בעיניך נפלאות?
טוב, אז הבעיה של ניסים תיפטר, זה בעצם המהלך של הספר. אנחנו יודעים שבסופו של, לקראת סוף הסיפור, כלום בראש, שהוא בעלים של נפלאות, מוצא אותם, ואז הוא מאמץ את ניסים ואת אחיו הצעיר, אליהו, וגם את האימא שלהם שעוברת לעבוד בביתו, כך שסוף טוב הכל טוב. אבל תראו, מה שמעניין פה, שבליה גולדברג בלטה בין סופרי הילדים, בכך שחלק מהכתיבה שלה לא הייתה אידיאולוגית או לא רק אידיאולוגית. וגם היא בלטה בין סופרי הילדים, כי היא תראה את הילדים בעיר ולא בהתיישבות העובדת. אנחנו נראה שאנחנו כמעט לא נפגוש תיאורים של החיים בעיר, וזה באמת הייתה תופעה שחיכתה לשנות ה-50 וה-60 עד שהגענו לספרי ילדים שמתארים את חיי העיר ולא את ההתיישבות העובדת. והיא פרסמה הרבה מאוד יצירות שלא הונעו באופן אידיאולוגי. אבל מה שמעניין בספר הזה זה לראות שבכל זאת היא חלק מהספרות המגויסת של התקופה, במובן זה שהיא מעלה בעיה והיא מציעה לה פתרון. וזה באמת, יעל דר הראתה יפה מאוד במחקר שלה, שקודם כל היא חלק מהספרות המגויסת, זאת אומרת, יש כאן בעיה, והבעיה היא ילדי ההפקר, ואחר כך איך מטפלים בילדי ההפקר עובר שינוי, ומה שאנחנו רואים זה שכשהבעיה משתנה, גם הפתרון משתנה. הגרסאות של הספר הזה נכתבו בתקופות מאוד שונות. 34 זה התקומה של תקופת המנדט, 54 אנחנו כבר נמצאים בלב המדינה הצעירה. ושתי הגרסאות מתארות את האופן שבו משתקמים החיים של ניסים ובני ביתו. אז הפרוגרמה החברתית דומה, והעיקר שלה הוא שהילד התימני יכול להיחלץ מהחיים הקשים שלו אם הוא יחליף מרחב ומיליה חברתי. אגב, הספר הזה הוא מאוד לא פוליטיקלי קורקט.
כן, אפשר לחטוף אותו ולשים אותו אצל אשכנזים.
וגם הדרך שלו להיחלץ זה לא חס וחלילה לתקן את מה שקורה בשכונה התימנית,
כן.
הדלה והמלוכלכת והמסוכנת, אלא להשתלב בחיים של אנשי התרבות.
נכון.
אבל צריך לזכור שזאת רק בתנאי שהוא מוכשר והוא בעל קסם משיריו, ורק אם יהיה מבוגר שיקח אותו תחת חסותו.
פרופסור.
והחסות הזאת בשנות ה-30 משמעה הוא אימות בחיק משפחה טובה.
פרופסור זוהר שביט, אנחנו...
אנחנו בכל זאת במדינה נמצא פתרון בשיקום סוציאלי, ואולי את רוצה לקרוא מאיה את הקטע שבו המשפרת מחליטה לעזור ליחיה על ידי שיקום סוציאלי.
יחיה זה, אמרתי בליבי, הוא ילד קשה, פרוע, מושחת, אבל מי יודע מהן הסיבות שהביאו למעשים הרעים שהוא עושה. אם נכון הדבר שהוא ברח ממוסד ילדים, מבית יתומים, אשר שם נהגו בילדים באכזריות, הרי הוא נער שסבל כבר סבל רב בחייו, ואולי לא היה איש בעולם אשר ניסה להדריכו בחוכמה ובסבלנות, ואולי איש לא דיבר איתו מעולם באהבה ובאורך רוח, ובסופו של דבר, הלא גם הוא איננו אל הילד, בן 14, עוד אפשר להחדיר אל ליבו הכרה של הטוב, כך אמרתי בליבי, והחלטתי לעזור ליחיה, ואנחנו נצטרך להסתפק בדברים האלה, ולהוסיף את הספר הזה למדף. ניסים ונפלאות של לאה גולדברג.
אבל אנחנו נשמע את השיר.
ואנחנו גם נחזור עוד כנראה ללאה גולדברג ביצירות נוספות במדף הזה.
היום נניח את הספר הנהדר הזה על המדף.
פרופסור זוהר שביט, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ניפגש שוב בשבוע הבא.